הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא גיל ההתבגרות. שיעורנו לרפואת ישי חיים בן חיה רחל, לרפואת שלמה בן דינה ולרפואת אליהו בן דינה, לרפואת פייגה רויזה בת פרומת מלכה, לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, לרפואת דליה בתורה. גיל ההתבגרות. בהרבה מקרים הורים מתמודדים עם בעיות בגיל ההתבגרות. הילד שלהם מתפקד פחות טוב, לפעמים הוא כבר לא קם לבית הספר, לישיבה, לסמינר, גם כשהוא הולך. זה מלווה בריבים, בכעסים, אולי גם צעקות שלו ושל ההורים אחד על השנים. עבודות, מטלות, שיעורי בית, את זה אין מאוד להזכיר. הנער מתבגר, הוא מתנתק יותר ויותר, נמצא עם החברים שלו, מבקש כסף מההורים, הוא פחות בקשר עם ההורים. הוא גם פחות בקשר עם שאר האחים והאחיות. ההורים באופן קבוע מרגישים שהם לא מצליחים להשפיע על הילד שלהם, על הנער שלהם. החלום של ההורים לחזק את הקשר עם הילד, חוויות חיוביות, לחזק את היכולות שלו, הביטחון העצמי שלו, לשפר את הערכים שלו, להשפיע עליו יותר ויותר. כמובן, מה שההורים יודעים שהוא הדבר הנכון לעשות ולהשפיע על הילד. אז איך נעשה את זה? ראשית, יש לדעת שלא ביום אחד של גיל ההתבגרות הפכו הנערים להיות חסרי רסן באופן מוחלט או באופן יחסים. בדרך כלל, אובדן השליטה של ההורים מתחיל כבר בגילאים 8-9, לפני, אולי קצת אחרים, ואז בגיל ההתבגרות, מה שהתבשל אצל הילד נעשה בולט יותר בגיל ההתבגרות. זה לא קורה ביום אחד. הנער מוצא את עצמו גדול יותר ופחות תלוי בהורים שלו, מקבל גיבוי מהחברה, וכך יכול לבנות לעצמו עולם חדש. עולם שהוא לא תמיד העולם של ההורים. לא קל להתמודד עם נערים, אבל מצד שני חובה לדעת שזה אפשרי בהחלט. ונתחיל בכך, שכל עוד הילדים, הנערים תלויים בהורים שלהם, יכולים הם ההורים עוד להשפיע, עם מעט, עם הרבה. כל עוד יש לנערים תלות בהורים שלהם, יכולים ההורים לדרוש אחריות ותפקידים מהנערים, כפי שנראה בהמשך בעזרת השם. ומכאן לעוד נקודה. זה לא תמיד נראה, אבל נערים מחפשים מנהיגות חינוכית. הם אוהבים גבולות. זה שבעתיד הם עוד יודו להורים שלהם, זה ודאי, אבל גם כיום זה חשוב להם. ולמה? לבני האדם, כולל ילדים ונערים, כולל בדור שלנו, יש צורך באמת. יש צורך במשמעות. יש צורך בערכים. לפעמים, מרוב שרוצים שיהיו ערכים אהובים על ידי הציבור הרחב, אז מנסים למצוא הסברים. למה לא נוסעים בשבת? למה זה משתלם? למה לא מדליקים אש בשבת וזה משתלם? למה אוכלים כשר וזה בריא? למה מתפללים וזה מוסיף רוגע בנפש? למה לומדים תורה וזה מחלל את השכל, את החשיבה? ועוד כל מיני רעיונות שיכולים להיות נכונים במידה מסוימת, יכולים להיות יפים וטובים, אולי גם נכונים במידה מסוימת, אבל גם מעבירים מסר מטעה. למה? כי מרוב שמנסים למצוא הסבר, למה נורמלי להניח תפילין? למה יפה להדליק נרות שבת או לצום ביום כיפור? זה יפה להתפלל או ללמוד תורה? מרוב ההסברים האלה לפעמים מתבלבלים, והמסר המועבר בלא מודע זה שבכל תחום צריכים לחפש איך זה משתלם, איך זה נעים. אם כעת בהווה אני מרוויח אני אעשה, אם לא אז לא. וזוהי טעות. ולמה? כי המסר הראוי הוא לא זה. המסר הסמוי אומר שאנחנו לא אמורים להקריב, אנחנו לא אמורים להשקיע, אלא כל הזמן לחיות טוב כאן ועכשיו, מתוך רוגע, שלווה, שמחה, הנאה, רווח מיידי, כאן ועכשיו. וזוהי טעות. הרי מי שהולך ללמוד רפואה או מי שהולך לפתוח עסק, הוא לא הולך להרוויח בשנים הקרובות, אלא יקריב, ישקיע, יתאמץ הרבה זמן, הרבה מרץ, הרבה אנרגיה. הוא יאבד הרבה הנאות, הוא יקריב הרבה חוויות משפחתיות וגם חברתיות, וזה נורמלי, זה אפילו חלק מהמכובדות והמעמד של אותו אדם שהוא היה מוכן להקריב ולא להיות כמו שאר האנשים שהם אחרי ההנאות שלהם בשגרת החיים מאבדים את היכולות שלהם להגיע להישגים גבוהים בחיים שלהם. בזמן שהחברים שלו הלכו להנאות, הוא הלך ללימודים, לעסקים. כך זה בעולם החולין, כך זה בתורה המצוות. ודאי שאנו רק הפרוסדור, מקום ההכנה לקראת הטרקלין, ויש כאן השקעה, מאמץ, הקרבה. נכון שנעשה את זה בשמחה, נכון שנעשה את זה מתוך הרגשה של סיפוק, כי אנחנו מחוברים לאמת, לבורא עולם, לעולם הנצח, לתורת נצח, לעם הנצח, אבל ישנה הקרבה. ישנה הקרבה והשקעה ללא ספק. לכן לפעמים, מרוב שעסוקים למצוא, עוד מחקר שמוכיח שהיהדות מועילה לבני האדם. הרבה אנשים מתבלבלים. למה? בגלל שבאמת, לחלושי הדעת, לעמי הארץ, בשלב ההתחלתי, צריך להראות להם שזה משתלם, זה נחמד, זה נעים, זה יכול לקדם, זה יכול להוסיף. למה? כי הם בתקופה שטחית בחיים שלהם. והם, יש להם מערכת חשיבה שאומרת, איך נדע האם היהדות היא אמת או לא? המבחן שלהם הוא, האם זה בריא או לא? האם זה מוסיף שמחה או לא? האם זה מקדם או לא? האם זה מוסיף שלום בית או לא? כל מיני מערכות חשיבה שטחיות שבודקות כאן ועכשיו. באמת, לאנשים שדעתם קטנה וקצרה, לימי הארץ אפשר, אולי גם צריך לתת להם כל מיני רעיונות כאלה, יעזור להם. אבל מי שלא ברמה של הגישה הזו, מי שכבר עשה שני במוח שלו, שזאת תהיה חזרה בתשובה אמיתית, האדם לא בודק בראייה שטחית, האם זה משתלם או לא, האם יש מחקר שאומר טוב להניח תפילין, או לא, האם מצאנו מחקר חדש שאומר שטוב להתפלל כל יום כי זו מדיטציה, או לא, אלא האדם כשהוא חוזר בתשובה יש לו כבר גישה חדשה במוח. גישה שאומרת לא האם זה טוב או לא, נעים או לא, זו לא הגישה בכלל. יש כאן שאלה אחרת לגמרי, האם זה אמת או לא? אם זו אמת, נעשה, אפילו שזה לא משתלם, אפילו שזה לא כדאי, אפילו שזה מזיק, הפוך, לא נחפש רווח, אדרבה, לפעמים כאשר יודעים שלא מרוויחים, זה המדד לכך שזה אמת. בניסיון של אברהם אבינו בלך לך מארצך, אומר לו הקדוש ברוך הוא לך לך מארצך, אבל אל דאגה, אני אברך אותך, אגדלה שמך, אהיה ברכה, תרוויח מזה, תהיה גם מקור ברכה לאנשים אחרים. ניסיון האחרון, לפי דעת הרבה מהמפרשים, זה ניסיון העקידה. הניסיון העשירי והאחרון, לפי חלק מהמפרשים, שם גם כנאמר, אותן שתי מילים, לך לך. לך לך מארצך, לך לך להר מוריים. פעמיים לך לך, לך לך מארצך, ואגדלה שמך ויהיה ברכה, תרוויח מזה. בפרשת לך לך, וגם פרשת וירא, פרשה אחת לאחר מכן נאמר, לך לך אל הר מוריה. בשני המקרים נאמר, לך לך, בשני המצבים האלה. שואל המדרש, איזה ניסיון גדול יותר? הרי בשניהם נאמר, לך לך. מה יותר גדול? מה יותר קשה? אומרים חז"ל ניסיון העקידה. ולמה? אומרים בעלי המוסר והחסידות רעיון נהדר. כי בניסיון הראשון של לך לך יש תגמול לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ואתה תרוויח, אני אברך אותך, אגדל את שמך, תרוויח מהסיפור הזה. אבל בניסיון העקידה אין שום רווח, רק הפסד. כל מחשבות על רווח והפסד כבר לא רלוונטיות, זה לא משנה, זה לא הנושא. אדרבה, בניסיון העקידה, תלך, לא תרוויח כלום, רק תפסיד. זו עליית הדרגה של האדם. כך בכל אופן היה אמור אברהם אבינו לחשוב, כיוון שבניסיון לך לך מארצך נאמר לו שהוא ירוויח מכך. מה שאין כן בניסיון העקידה, לא נאמר שהוא ירוויח. אם כן זוהי השקעה, אם כן זוהי הקרבה. אמנם ודאי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא טבע הטוב להיטיב, וודאי שיהיטיב למי שעומד בניסיון, אבל האדם לא אמור לחפש את הישועה כי אדם לא אמור לבחון כל דבר שהוא עושה, רק בראי זה משתלם או לא, רווחי או לא, הנאה או לא, משתלם לפי עיני החוקר, כן או לא. לא, זו לא השאלה אצל האדם הבוגר, זו לא השאלה אצל מי שכבר חזר בתשובה. כי היהדות אומרת לאדם, תעשה את האמת כי זו האמת, לא בגלל שום טובה שישנה. אפילו אם אתה מפסיד כסף, זמן, אפילו בריאות, האדם ירוויח את האמת. אולי הוא יפסיד הנאות אלה או אחרות, אבל זוהי האמת. בשלב הראשוני לאותו אדם, נאמר לו, אתה רוצה לדעת שהיהדות מועילה לך? כי אתה רגיל לחפש בעולם מושגים של תועלת, אז בוא תראה מחקר זה או אחר. אבל אז מגיע הזמן ש... כמו אברהם אבינו, אין יותר לך לך עם רווח, לך לך מארצך ותרוויח, אלא כמו ניסיון העקדה, לך לך אל הר המוריה ואין תיאור על רווחים. יש פרק זמן מסוים שנדמה לאדם שהוא מפסיד, והוא צריך להתמיד, לעשות את המעשים הנכונים. למה? אומר הרמב"ם, המעלה של האדם שעושה את האמת כי זו האמת, לא בגלל רווח מסוים, זו שלמות האדם שעושה את האמת והוא לא משועבד, לנטיות הטבעיות שלו, של רווח מיידי של כאן ועכשיו, אלא הוא כבר עבר אל זווית ראייה רחבה, שמסתכלת על כל היבטי המציאות. זווית ראייה רחבה שאומרת האם זו אמת או לא, לא של זווית ראייה מצומצמת וממוקדת אני ארוויח או לא, אלא מהי האמת, מה הדבר הנכון לעשות. הוא לא פועל ממקום אימפולסיבי, אלא מקום של משועבד לאמת. למה את כל זה אמרנו? ראשית, בגלל שבתקופה שלנו יש הרבה אנשים שלקרב אותם זה להראות להם את הרווח של היהדות. אבל זה רק בשלב ההתחלתי שלהם, בשלב המתקדם, זה כבר לא מה שייתן להם מענה. כי בשלב המתקדם צריך האדם לטפס דרגה ולהגיע לשלב שאומר, אני לא מחפש מה שטוב וגורם הנאה כאן ועכשיו, אלא צורך חדש יש לאדם. כשהאדם לא בצורך של לך לך מארצך, בשביל שבאגד להשמחה ויהיה ברכה, אלא בשלב של ניסיון העקידה, שהוא מתקנה בחיים, הוא לא מחפש כל פעם עוד מחקר שמראה שיש צדק ביהדות, אלא האדם מחפש את האמת, ואם זה אמיתי, זה הצורך של האדם אמת. האמת באה לידי ביטוי כשאדם עושה את האמת, למרות שהיא כביכול לזמן מסוים, לא רווחית, כמו ניסיון העקידה של פרק זמן מסוים עד סוף הניסיון, נאמר לאברהם אבינו, לך לך, אבל לא נאמר שהוא ירוויח. עד רבה נאמר לו שהוא יפסיד אם הוא יעשה את זה. הוא יפסיד את כל האומה שהוא חשב לבנות. וכך לבני אדם, יש צורך באמת, לא רק צורך בהנאות. ולכן מגיע שלב שבו אדם כבר, הוא לא בגדר מתקרב ליהדות עם חשיבה שטחית שאומרת איפה מרגישים הנאות ושלום בית, אלא הוא רוצה לחזור בתשובה, זה כי המוח מפסיק לעבוד בגישה של מה אני מרוויח, אלא שאלה אחרת הוא שואל את עצמו, מה הדבר האמיתי ומה הדבר הנכון לעשות, ולא מה הדבר הרווחי לעשות. כשאדם שהתחיל מסתכל על הרב גדול, הוא מיד אומר לעצמו, מה האינטרסים שלו? כי זה העולם של המתבונן, מה מרוויחים, מה האינטרסים? אבל זה לא בהכרח השיקול של הרב שעליו מסתכלים. אותו האדם השופט, הוא שופט בעזרת זווית הראייה השטחית שלו, בעזרת הלב שלו, בעזרת החילוניות שלו. יכול מאוד להיות שהרב, הוא כבר בוחן דברים בגישה אחרת של אמת או לא, ולא רק אינטרסים. יש צורך לבני אדם גם להיות בהיבט שטחי, מה אני מרוויח ולא מרוויח, וגם בהיבט של אמת, האם זה אמיתי או לא, ולהקריב למען האמת. יש לבני אדם צורך לבחון עשייה, תפקוד ומציאות על הבסיס, האם זה אמת ושקר, לא רק על בסיס, רווח ותועלת. זה נקרא לחזור בתשובה, להחליף גישה במוח שאומרת, איך בוחנים עשייה ומציאות? לא על בסיס רווח, הפסד, הנאה או לא, אלא אמת או לא. ועל בסיס זה, עוד נקודה. הזכרנו, יש צורך לבני האדם, באמת. זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. זה צורך של בני האדם, אמת. לא כי הם רק לא רוצים לשקר, כי אז האדם השקרן הוא לא אדם נאמן. לא כי הם נמנעים מהשקר, שמה הם יתביישו אם יתפסו אותם משקרים. אלא פשוט הם אוהבים ורוצים את האמת, כי זוהי האמת, זו הסיבה לאהבת האמת. אחרי כל הרקע הזה, גם נערים. נערים גם הם רוצים לא רק הנאות, לא רק שטחיות, גם הם רוצים אמת. גם הנערים זקוקים לכך, שלא כל פעם ירדפו אחריהם ההורים ויסבירו להם למה כדאי להיות נחמד, נעים, לעשות תפקיד בתוך הבית. גם לנערים עצמם לא בריא ולא טוב שההורים מנסים לרצות אותם פעם אחר פעם. תעשה טוב, תהיה נחמד. גם לנערים עצמם טוב שיש להורים סמכות. גם לנערים עצמם לא טוב כשכל פעם מנסים ההורים לבדוק לילד נוח, לא נוח, טוב, לא טוב. ודאי, לא נחפש שהילד ירגיש רע, אבל מצד שני לדאוג שירגיש כל הזמן הרגשות טובות, גם זו טעות. כי אז אנחנו בטעות מרגילים אותו לעולם, לזווית ראייה, למימד בעולם שאומר מהו דבר טוב ומהו דבר רע. מה זה דבר טוב? תלוי מה אתה מרגיש. אם אתה מרגיש טוב עם זה, זה אומר שזה טוב. אם אתה מרגיש רע עם זה, זה אומר שזה רע. וזוהי טעות. כי אמת היא לא נמדדת לפי הרגשות של האדם. זה לא מה שמרגישים. והפוך, הרגש של האדם בורח מהאמת. הרגש של האדם רגיל לאהוב בשר, יין, לא אמת, לא רוחניות. וכך הלב של הילד מצד אחד יעדיף לקבל כאן ועכשיו מה שהוא מבקש, אבל זה לא בדיוק כך. מדוע? מכיוון שיש מימד אחד בלב שרוצה שטחיות, אבל יש מימד אחר בלב שרוצה עומק. יש מימד אחר בלב רוצה סמכות. יש מימד אחר בלב שרוצה את הגבול, את המסגרת, את המותר, את האסור. ועד רבה, כשיש דברים שאסור לעשות, אז יש טעם במה שמותר לעשות. אבל כשאין אסור, אין טעם במותר, ומחפש האדם לעבור על עוד ועוד דברים שהם אסורים. אמנם יש מימד אחד בלב שמחפש להתנגד לגבול, אבל אם ההורים חזקים יותר מאשר ההתפרצויות של הילדים והנערים, אז יש רובד אחר, דרגה אחרת בלב. האדם, מצד אחד יש לו חלק אחד בלב שאומר, תן לי הנאה כאן ועכשיו. מצד שני יש לו חלק עמוק יותר בלב שאומר, שהוא מרגיש תחושת סיפוק כשיש מסגרת והוא עומד בה. כשיש תפקיד והוא עושה אותו. כשיש מטרות והוא מגשים אותם, אז הוא מרגיש תחושה של סיפוק, של גאווה עצמית, בריאה מעצמו. וזה דבר בריא, וזה מימד נוסף שיש בלב של האדם. ושני המימדים האלה הם סותרים האחד את השני. יש לאדם, נאמר, שני לבבות. לב שטחי שרוצה כאן ועכשיו הנאות, ולב עמוק שמחפש אמת גבולות. הסיפוק והמשמעת. המשמעות שמקבל האדם זה כשאדם מצליח להתעלם או להקריב את הלב הראשון. למען הלב השני. זה קונפליקט פנימי בתוך לב האדם, שצריך האדם תדיר לנהל את הקונפליקט הזה. אז לסיכום, יש מימד מסוים שגם נערים רוצים גבולות ומרגישים סיפוק אם הם מצליחים להיות חלק מהמסגרת. ומהמקום הזה, נבין שגם נערים רוצים וזקוקים למסגרת וגבולות, וזה גם טוב להם. אחרי הרקע הזה, נוכל לגעת בכלים וגישות מעשיות. חשוב שההורים יגדירו מהם הקווים האדומים שלהם מהילד. כלומר, מהם כללי התפקוד שלא מבטרים עליהם בשום פנים ואופן? לקום בזמן? תפקוד בבית? זמן של שיחות טלפון? האחריות לדווח איכן הם נמצאים? מי הם החברים שלהם? העדר אלימות, העדר חוצפה? העיקרון הוא, כלל אחד, קודם כל שיגדירו ההורים בינם לבין עצמם. איפה יש גמישות? איפה אין? בשום פנים ואופן אין גמישות. זוהי עבודה ומטלה ראשונה של ההורים. נקודה נוספת, פשוטה, אבל לא תמיד שכיחה, לדאוג לסדר יום קבוע, כלומר, שעות ארוחת בוקר, צהריים, ערב, זמן קימה, זמן שינה, זמן משחקים, זמן לימודים, כמה שיותר לנסות להגדיר זמן לכל פעילות, לכל עשייה, עת לכל חפץ, זמן לכל דבר. למה זה חשוב? התשובה היא כי ככל שיש זמן וסדר, סדר זמנים למטלות, יש יותר סיכוי שישנה אווירה בבית של סדר, סדר שווה סמכות, שווה גבולות, את זה עושים ואת זה לא עושים בזמן הזה. סדר וזמנים, זה גבולות. האווירה הזו יותר ויותר מוטמעת בלב הנערים. כלומר, זוהי סמכות בהתנהלות של סדר שלא דורשת אימות ישיר בין ההורה לבין הילד. אלא מסגרות החיים מלמדות ומורות שכך יש להתנהל. זוהי סמכות בבית שבה אנחנו כמה שפחות מייצרים אימות ישיר בין ההורה לבין הילד, אלא האווירה היא זו שקובעת שיש כאן סמכות, יש סדר הבית. חשוב לדעת שבהרבה מקרים בני אדם מחפשים פתרון כאן ועכשיו בנושא חינוך ילדים ובנושאים אחרים בחיים. אבל זוהי טעות, אין לחפש כאן ועכשיו פתרון, אלא לייצר אווירה שהיא מגמה, שבהדרגתיות מייצרת שיפור, שינוי כיוון. נקודה נוספת, פעם בשבוע לשבת עם הילד ולדבר איתו, 5 דקות, אפשר קצת יותר אבל עדיף אפילו פחות, ולומר לו במשפטים קצרים, כל הכבוד על הימים, לדוגמה, שני, שלישי ורביעי שקמת בזמן. אני מבין שיום ראשון וחמישי היה קשה, ובכל אופן חשוב שגם ראשון וחמישי נצליח לקום בזמן. כלומר, השיחה היא מצד אחד פרגון ועידוד למה שהיה טוב, שזה חובה, ואז החלק השני של השיחה ציפייה מה רוצים בהמשך השבוע. ואחר כך מגיע החלק השלישי של השיחה. נאמר, מה יכול לעזור לך? מה יכול להקיע עליך? בוא ונשמע את דעתו, הרגשתו, הצורך שלו, הקושי שלו, ונראה אם אפשר לחשוב יחד איך לפתור את הבעיה. אם אנחנו רואים שאנחנו נשאבים יותר מדי, כמה קשה, כמה הוא לא מצליח, לא להישאב לכך יותר מדי, אלא לומר, מבין קשה, נצטרך למצוא פתרונות, לכל היותר לעצור שם את השיחה. המסר הסמוי הוא, המסר אומר, אני מבין אותך, קשה, אבל לא מוותר לך. וזה חשוב, כי כך הילד לומד שהכאב שלו, הקושי שלו, הוא אמנם קושי, אבל זה לא אומר שהוא תירוץ והסבר מדוע, הוא אמור להפסיק להשקיע ולהתאמץ. כדי שהכאב לא יהפוך לתירוץ, למה אני לא מצליח, אלא רק בעיה שצריך לפתור אותה, אבל לא בעיה שמקבעת את הבעיה או מונעת את ההורים והילד מלחפש פתרון הבעיה. אלא אם כן יאמרו ההורים שישנה הבחנה לבעיה אמיתית, מחלה מסוימת וכדומה, ואז יכול להיות שהילד הוא פטור בגלל שהוא באמת לא יכול. אבל העיקרון הוא להעביר מסר שאומר, אומנם מסר לא מילולי אבל מסר באווירם. הקשר בין ההורים לבין הילד אומר, אנחנו מצפים ממך, מבינים אותך, ההורים רוצים שהילד יצליח, יתפקד, יעשה, ההורים מבינים שלילד קשה, אבל הם לא מבטרים. ההורים צריכים להיות במוח של הילד. הילד צריך בהתלבטויות הפנימיות שלו לומר, מה אני רוצה? מה ההורים שלי רוצים? אם הוא בגיל מבוגר כבר הוא יאמר מה החברים רוצים? אבל כל עוד הוא נער שחי אצלנו בבית, אצל ההורים בבית, חשוב שבהתלבטויות שלו בינו לבין עצמו יהיו התלבטויות קונפליקטים בין הרצונות שלו, הרצונות של ההורים ורצונות לדוגמה של החברים. כך הנער מגיע לפתרונות של פשרות וויתורים פנימיים בין המצפון והמוסר לבין הלב היותר שטחי שלו. וזה מצוין. האווירה אומרת יש כאן אמירה של ההורים. האווירה אומרת יש כאן משמעות ומשקל למה שההורים אומרים. ולכן צריכים גם להתיישר למה שההורים אומרים. אם מתיישרים בצורה מוחלטת, יותר, פחות, אבל זוהי אמירה שמתיישרים אליה וחושבים עליה. אי אפשר לומר את זה. ועד רבה, אם נאמר את זה לילד, נאבד את זה. אמירה בסגנון שאלה, אתה חייב להקשיב לנו כל הזמן? אמירה כזו רק מחלישה את הסמכות. זו לא הדרך, אלא צריך לשדר, ליצור אווירה שזוהי החובה, זו הדרך, וכך הצורה שהבית מתנהל. סגנון, כמו שהצגנו, הוא אחד מיני כלים רבים שיכולים לעזור ליצור אווירת סמכות. זו המשמעות של הגישות והכלים שהצגנו, זו תהיה המשמעות של הגישות והכלים הבאים שנציג. נקודה נוספת, חשוב להיות נוכח אם יש בעיות לילד בערב, בבוקר, לדוגמה להכין שיעורי בית, או לקום. חשוב שההורים יהיו באותן צמתים מול הילד. באותן נקודות יהיו נוכחים בתוך הבית, לא לנסות לשלוט בשלט רחוק. לא לנסות לפתור בעיות מהותיות, הידי אמירה בסוף יום, בבוקר אתה אמור לקום מוקדם, אלא להיות שם בבוקר כשהוא קם. ובהמשך ננסה להראות מה אפשר לעשות כשהוא לא קם. בעזרת השם. נקודה נוספת, לפרגן, לעודד הרבה הרבה מאוד. זה מאוד מחזק, מאוד נהדר ומאוד חשוב. יש בזה גם מימד של סמכות, ונסביר את הדברים. סמכות הכוונה שהילד והנער מתחשב בדעתו של ההורה, כלומר, ישנה מערכת חשיבה אוטומטית לנער שאומרת, מה אני אומר, מה החברים שלי אומרים? מה ההורים שלי אומרים? כל מיני מערכות חשיבה שהן אוטומטיות במחשבתו של האדם. חשוב שהילד אצלו במוח תהיה מערכת חשיבה אוטומטית שאומרת מה ההורים שלי אומרים. כשההורים מחמיאים לילד הם מעבירים מסר חשוב מאוד. מסר שאומר, אנחנו מרוצים לך. אם כן, מה הילד מבין? א', שההורים מרוצים ממנו, ב', שהוא עשה מעשה טוב, ג', אם הוא שומע להורים, הוא מרגיש טוב, ואם הוא לא ישמע להורים, הוא יאבד הרגשה הטובה. אם כן, המחמאות והפרגון יוצרים מערכת דו-כיוונית של גם וגם. גם מצד אחד, אתה הילד טוב ומגיע לך פרגון ומילה טובה, מחמאה, וזו הרגשה נהדרת וטובה, וגם אם אתה לא פעלת כראוי, אז לא מגיע לך מחמאה, אז אתה מפסיד. זה לא חשבון שהילד עושה, זה גם לא חשבון שההורים אמורים לעשות, אבל זה מסר לא מודע שנקלט באווירה של הבית, במוח ובלב של הילד, שכדאי לרצות ולשמח את ההורים, ובכך אפשר יותר להעמיק בצורה סמויה את התלות בין ההורים לבין הילד. כמובן לתועלת הילד, כדי שנוכל לחנך ולעשות את התפקיד האמיתי של חנוך לנער, על פי דרכו. חשוב שההורים יחפשו הזדמנויות לפרגן, לעודד. ודאי משפר את הקשר בין הילד להורים, אבל מה שחשוב לנו בנושא הסמכות זה משפר גם את ההדדיות, את התלות של האחד בשני, את התלות של הילד בהורים, מה שמאפשר להורים להיות בעלי ההשפעה גדולה יותר על הילדים. נקודה נוספת. אחת הסיבות לחוסר ההצלחה של הורים להתמודד עם ניסיונות של הנערים לשבור גבולות ומסגרות זה, אם הילד מתנהג בצורה לא נכונה, מתחצף, משקר, מאחר, מתעצל, הוא עדיין יכול להמשיך בלי שום בעיה, לצאת עם חברים שלו, לבקש כסף מההורים, לבקש מההורים שיקפיץ אותו לחבר זה או אחר, לדבר בטלפון של ההורים. אין בעיה, שגרת החיים תימשך, הכל כרגיל, כמו היינו אומרים, שום דבר לא קרה, אין תגובה מיידית של ההורים. ילד ונער חייבים לדעת שסטייה מהכללים מיד מייצרת תגובה. לא אלימות, לא כעס, לא הלבנת פנים, אלא פשוט תגובה עניינית. מיד הוא לא יכול להמשיך לעסוק בפעילות שהיא אהובה עליו, מיד הוא לא יכול להמשיך במשחק מסוים, מיד הוא לא ידבר עם ההורים שלו ב-20 דקות הקרובות, תגובה מיידית. כשההורה עוצר פעילות מועדפת ואהובה של הילד, בגלל התנהגות לא נאותה, הילד מגיב באמירות של כעס, תסכול, אכזבה, הצהרות של אני מקופח, זה לא הוגן, אף פעם לא אהבו אותי, אף פעם לא יאהבו אותי, אני רוצה לעזוב את הבית, לא יכול לחיות בו יותר, כל מיני תגובות שמחלישות את ההורים. אבל הורים, לא להיבהל, הורים, לדעת, מראש, שככה הילד יגיב, לא להיבהל כל פעם מחדש שהילד מגיב בצורה של עוד חוצפה, עוד מריבה, עוד מאבק, כוח, וכשההורה שם גבול, אז הילד מתעצבן עוד יותר, איזה חוצפה כביכול, לשים לו גבולות. צריכים ההורים מיד לעצור את זה. ואם הילד ממשיך לדעת שזו תגובה טבעית לכמעט כל ילד, זה בסדר שהילד לא אוהב שעושים לו גבול. כי יש בו שני לבבות, לב אחד שלא אוהב גבולות, ולב שני שרק מחכה שישימו גבול ללב הראשון. ההורים צריכים לא להיכנע בקור רוח, חובה קור רוח, ובעקביות להמשיך עם התגובה. לדוגמה, בגלל החוצפה, כעת אין לו משחק, לא מדברים איתו 20 דקות, או כל תגובה אחרת, כל עוד היא לא משפילה ולא מעליבה, אלא עניינית ורגועה כפי בחירת ההורים. להמשיך עם התגובה של ההורים, לדוגמה, לקחו לו משחק, לקחו לו אופניים, למרות ההתנהגות הטבעית, והחצופה של הילד. צריך הילד להפנים שגם אם הוא מתנגד, הוא לא מצליח לשבור את כללי ההורים. העקביות הרגועה של ההורים תנצח את החוצפה של הילד. רק כך ילד ילמד שהגבולות הם אמיתיים והחיים הם רציניים, ומי שעושה טעות משלם ולא פשוט יתקן את זה. וכך הוא ילמד להיות אחראי ולחשוב על העתיד, לחכה לצעדיו, ואפילו אם הילד מעליב, פוגע בהורים, להמשיך בקור רוח, באותה גישה קרה ועניינית. לפי הגבול שאותו הציגו ההורים, שאותו הציבו ההורים. התנהגות לא נאותה של המתבגר היא לא קלה, וגם מרגיזה, מעליבה, מעוררת כעס אצל ההורים. מה שגורם להרבה הורים לאבד שליטה, להגיב גם באופן מוגזם, מעליב, כלפי הילד, לכעוס עליו, להתעצבן עליו. זוהי טעות, כי התגובה הזו של ההורה תגרור התנצלות של ההורה לילד. אני מצטער שכעסתי עליך, אבל לא היית אמור לכעוס עליי. אני מצטער שהעלבתי אותך, אבל היית אמור להקשיב לי. מה הילד מבין? ההורה מרגיש אשם על כך שהוא איבד את העשתונות שלו, והוא מפצה את הילד בכך שהוא אומר לו סליחה, ולאחר מכן אולי גם מפצה אותו בעוד סוכריה או מתנה, והילד מבין שכל הכללים של ההורים זה צחוק, זה לא אמיתי. ולכן חייבים לשמור על קור רוח בכל מצב כדי להצליח בתהליך החינוכי. אז מדי פעם מאבדים השתנות, אולי זה לא נזק גדול, אבל לדעת שזו לא הדרך. הדרך בדיוק הפוך, אם מתנהג כך באופן קבוע זה רק יהרוס. נקודה נוספת שחשובה מאוד מול המתבגר, להציג חזית אחידם. התמודדות עם הקושי ההתנהגותי של המתבגר היא לא פשוטה, אבל היא מחייבת שיתוף פעולה, חזית אחידה בין ההורים. ודאי, מדי פעם יש חילוקי דעות בין ההורים איך התגובה הנכונה אמורה להיות לילד, זה מובן, זה טבעי, אבל חשוב שההורים ישוחחו ויחליטו מראש מהי התגובה שאותה הם רוצים להביע ודרכה הם רוצים להגיב. אבל שתהיה חזית אחידה. ככל שישנה חזית אחידה יותר, הילד מבין שהסמכות היא חזקה יותר. שוב, זוהי אווירה. זה לא מסר מילולי וברור, אלא אווירה של סמכות. ואווירה כזו מטמיעה מסר ברור בלב. ומכאן לעוד נקודה. הורים למתבגרים נתקלים יותר ויותר בתופעה שניתן לחנות אותה, החדר הוא המבצר של הנער. הנער, הילד תובע לעצמו בעלות מוחלטת על החדר שלו, הוא נועל את הדלת, לא מרשה לאף אחד להיכנס. זה רק שלו. מה שמייצר אווירה שאומר לכם ההורים אסור להתערב, אם החדר מסודר או לא, מבולגן או לא, מי נכנס, מי יוצא, זה הכל רק שלי. ואם ההורים נכנסים לבקר באותו מתחם בחדר המבוצר, בלי תיאום מראש והסכמה, יכולים עוד הילדים לומר להורים, מה אתם נכנסים לרשות? מה אתם עושים שם? ככה אני אוהב את זה. זה לא עניין שלכם מה אני עושה בחדר הפרטי שלי. כל מיני תגובות, מתסכלות ומייאשות את ההורים. בהרבה מאוד מקרים, בלי לשים לב, ההורים עצמם גם תרמו לחלק מהמסר הזה, בכך שכשההורים ראו שהילד מפריע להם, אמרו לילד, אתה מפריע, לך לחדר שלך. אל תבלגן בסלון, תבלגן בחדר שלך. אל תעשה רעש, לך לחדר שלך. לחדר שלך, לך, שם תעשה מה שאתה רוצה. בהדרגתיות מעבירים מסר שחוקי הבית וחוקי החדר הם שונים. וזוהי טעות. הרבה הורים נוטים לקבל את הרצונם של המתבגרים, להפגין עצמאות, להיות אחראים למה שנעשה בחדר, והמתבגרים עצמם רוצים איזושהי עצמאות, וזה גם יכול להועיל להתפתחות שלהם. אבל יחד עם זאת, חשוב לקבוע בצורה ברורה, שאסור שהחדר של הילד יהיה מחוץ לתחום, הוא עדיין חלק מהבית. ברגע שאנחנו מאפשרים לילד שהחדר שלו הוא המבצר שלו, המקום שלו, המקום הטריטוריה המבודלת מכל הבית, בכך אנחנו מעבירים מסר שאומר אתה כבר לא שייך לבית ולכן תעשה מה שאתה רוצה, ולאחר מכן אין להתלונן על כך שהוא עושה מה שהוא רוצה, כי את זה העברנו לו כשאמרנו לו אתה כבר עצמאי. וזוהי טעות. ראשית, זו לא האמת, הוא עדיין לא עצמאי. הוא לא מספיק בוגר להיות עצמאי בצורה מוחלטת. ולכן מצד אחד ודאי שנרצה להתחשב בצרכים של הילד, להעניק לו תחושות חיוביות שזה כולל גם התפתחות, עצמאות, יחד עם זאת, עצמאות יתר, התפתחות מהירה מדי מעבר למה שהוא יכול בגיל שלו, זה תהליך לא בריא. מה שהוא חושב שהוא יכול להתפתח בקצב מהיר זה בגלל שהוא טועה. בגיל ההתבגרות הוא מעניק לעצמו ביטחון יותר מדי, יותר ממה שהוא אמור לתת לעצמו לפעמים, והוא סומך על עצמו שהוא יודע לבחור חברה נכונה. הוא לא יידרדר, הוא לא ייפול, כי הוא בטוח בעצמו. אבל הביטחון הזה ודאי שהורים, מנקודה זווית הראייה הרחבה, עם ניסיון החיים שלהם, יודעים שזו רק הרגשה. זה לא בהכרח דבר נכון, ואולי הפוך. האשליה שאני אשלוט במצב ואני לא אדרדר ואני יכול לבחור לעצמי איזה חברים שאני רוצה ואני אשלוט על החיים שלי וזה בסדר, אני לא אדרדר. עצם זה שאדם לא מבוהל, בבחינת אשרי אדם מפחד תמיד, שאדם לא מבוהל שמה הוא עלול ליפול, זו הדרך לנפילה. אם כן, אין צורך שההורים בדרך קבע יחדתו בחפצים, ביומנים של הילדים, אבל כן לזכור שהחדר של הילד הוא עדיין חלק מהבית, ולכן כן צריכים ההורים להקפיד על כך שהילד יסדר את החדר, ישאיר אותו פתוח, לא ינעל אותו במפתח. הילד רוצה פרטיות, אפשר מדי פעם לסגור את הדלת, אבל אין כזה דבר שההורים לא נכנסים. דופקים, נכנסים. כשהוא לא בבית, הדלת תהיה פתוחה לרווחה. לא יחטטו בחדר שלו, לא יבדקו מה יש שם, אבל הדלת פתוחה. חברים מגיעים בשמחה. רוצים להיות בחדר? אפשרי, אבל לא נועלים. דבר נוסף, להעביר לילדים שהם חייבים לשמור על חדר נקי ומסודר, לפי הכללים שנהוגים בתוך הבית. ככל שלהורים תהיה התערבות במה שקורה בחדר של הילד, במינון ובאיזון הנכון, מעבירים מסר לילד שאומר, אנחנו בשליטה. ואם זה לא עובד, אז כן, לנהוג בכללים. ואפילו אם הוא לא אוהב את רוע הגזרה, ואפילו אם הוא יאמר שאנחנו ההורים צרי אופק מיושנים, עם דרישות לא הגיוניות וכדומה, להמשיך לעמוד בכללים ולא להתייחס לכל האמירות האלה. ונסיים בנקודה האחרונה, לקום בזמן. חשוב להגדיר לילדים ולמתבגרים מה מצופה מהם במהלך השבוע. מתי לקום, מתי הולכים לישון. יבוא הנער ויאמר, קשה לי בלימודים. אני לא אוהב את המורה הזה, את המורה הזו. המסר הבסיסי של ההורים למתבגרים הוא, מבינים, לא קל, אולי קשה, ובכל אופן, הרגשה של עייפות, הרגשה שלא אוהבים את כל הצוות, אם אין שם נזק אמיתי, השפלות, ביזיונות בצורה כזו שאי אפשר להישאר באותו מקום, צריכים להמשיך ללכת לאותו מקום, לפעמים כמובן לחפש איך אפשר לשפר את המצב, לעזור למצוא חברים, לחשוב על הכיוון, אבל ללכת על זה לא מבטרים. אפשר כן לומר לילדים, נכון, זה קשה, זה לא קל, אמפתיה, הבנה, יחד עם זאת, צריכים ללכת. המסר הוא שמבינים את הכאב, אבל אי אפשר לעצור את התנהלות שגרת החיים למרות הכאב. אם קשה לו בלימודים, ודאי נרצה לעזור לו, למצוא אנשים שיוכלו לעזור, ללמוד, להדביק פערים, כדי שלא יהיה תסכול מצטבר פעם אחר פעם. אבל לקום צריך, ולכן ראשית נדאג שהילד ילך לישון בזמן. דבר נוסף, לקבוע סדר פעולות לפני שהולך לישון. כלומר, לפני שהולך לישון בלילה, נזכיר לו הבוקר מה הוא צריך לעשות. פעולה א', ב', ג', להיות ברור, לא לאיים, לא להתנצל, לא להתחנן, רק לומר ולאחל מהצלחה. לאחר מכן לקבוע שעת השכמה קבועה. דבר נוסף, לקבוע סימן ברור להשכמה. שעון מעורר, מוזיקה, משהו. נעיר את הילד, ניכנס, בוקר טוב, מודה אני, תאורה עדינה, מוזיקה שקטה, משהו נעים, לצאת בחדר אחרי שראינו שהילד התעורר. אם הילד נשאר במיטה, כמה שפחות, לבקש, להתחנן, לצעוק, לא. אלא כשאנחנו שמים לב שהילד לא מתכנן לבצע את שגרת הבוקר, להיכנס לחדר, עדיף שני ההורים, להדליק יותר את האור, לפתוח את התריסים, לאט לאט, לא לסנבר את הילד, לא לעשות לו רע, אנחנו לא רוצים את רעתו, רוצים לעזור לו להתגבר על העייפות. באופן ברור, קצר, באמירה, נעימה ושקטה וברורה ורגועה. השעה היא כך וכך, שעון צלצל, מבקשים לקום מיד. להתחיל להתארגן, להישאר בחדר כדי לוודא שהילד מתחיל לבצע את שגרת הבוקר. את ההתנהלות, את השיחה הזו, כמה שיותר, על ידי שמירה על קור רוח, בלי איומים, בלי להרים קול, בלי להביע כעס. אם הילד מאיר, כמה הוא עייף, כמה קשה לו וכדומה, לא לוותר, להמשיך לדרוש, לקום, לבצע את הפעולות הנדרשות. ילדים קטנים יותר, אפשר גם לסייע פיזית, לקום מהמיטה, להתחיל איתם בפעולות הקימה, אבל לאחר מכן שימשיכו לבד. וכשהוא מצליח, לא משנה אם והיה וסדרש מאיתנו 10 דקות רבע שעה של עשייה יעילה ונכונה, בכל אופן לא להתייחס להשקעה שלנו אלא אך ורק לכך שהוא הצליח להחמיא, לפרגן ולעודד. בלי לומר לו, זה רק בגלל שאנחנו השקענו והתאמצנו לפרגן ולעודד ולתת לו את ההרגשה שהוא יכול, וזה אפשרי כדי להגדיל את הסיכוי שגם למחרת הוא יצליח. עם פחות התערבות שלנו ויותר עצמאות מבחינתו. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.